אז השיעור היום יעסוק בהלכות ראש השנה. אנחנו מתקרבים כבר שנה, יום כיפור, סוכות, ויש לנו עוד מספר שיעורים. השיעור היום יעסוק בהלכות ראש השנה, נקווה שנספיק. הבאתי פה הרבה חומר, ואחרי כן בעזרת השם הלכות יום הכיפורים, ואחרי כן הלכות סוכה, הלכות ארבעת המינים, ככל שיותיר הזמן, ובתקווה הגדולה שמי שנאמר עליו שילמד תורה את כל העם כולו, שיח צדקנו יקדים ויעבור לפני כן, וכולנו נשב ונשמע את התורה הקדושה מפי ישכנו מנשיקות פיו, כמו שכתוב. נתחיל בערב ראש השנה, תרת נדרים, מנהגנו מנהג חב"ד, וכך נהוג בכמה בקהילות החסידים שראיתי, שעושים זאת במעמד של מניין. כשאין אפשרות, שלוחים, מקומות שונים וכיוצא בזה, השתדלות של לפחות שלושה זכרים שיעשו את התרת נדרים בפניהם. חשוב שיבינו את עיקר העניין, מה קורה פה. שסתם אומרים מילים, והציבור אומר משהו, ואני אומר חזרה, ואומרים, ואולי זה שם ממרוימו, ואני מסודר, וכבר יכול לעשות תיאמר או שראש השנה. אתה לדעת מה קורה פה, התרת תדרים, יש פה הבנה מה העניין. ולכן אם נדרש לצרף אנשים כאלו שהם לא דוברי לשון הקודש, צריך להשתדל שאיזשהו סידור תרגום לשפה המובנת, אם זה אנגלית, אם זה רוסית, אם זה צרפתית וכיוצא בזה, שידעו מה בעצם מתרחש פה בהתרת נדרים. אז ככה, בתרת נדרים יש את המסירת מודעה. אחרי שעושים את התרת הנדרים, מתנים על הנדרים שאנחנו נאמר במהלך השנה שיהיו בטלים, שאם אני אשכח ואדור, כן, חוץ מנדרי תענית במנחה וכו' וכו', שיהיו בטלים. מה הפירוש? מה הנקודה פה? איך זה עובד הדבר הזה שאנחנו רואים בפני שלושה אנשים או בהשתדלות בפני עשרה, שאני מוסר מודעה בפניכם שכל הנדרים שנעדור שיהיו בטלים? זה על פי מה שמתבאר בשולחן ערוך יורדי בסימר יש י"א בגמרא, בעצם שאדם שאומר נדר שאני רוצה לדור לא יהיה נדר, ואחרי כן הוא שכח ונדר, הנדר הוא לא נדר. וזה בעצם גם גניה של הכל נדרי, כפי שהתבאר בעזרת השם הלכות יום הכיפורים. אבל כלומר, כשאדם מתנה לפני כן שהנדרים שנעדור הם לא יחולו, אז הם פשוט לא חלים. אבל ממשיך הרמו בשורן ארוך שם וכותב, מכל מקום לא סמכינן על זה להתיר בלא שיילה לחוכם, כי אם לצורך גדול, למרות שעשית התרת נדרים בערב יום כיפור, ובהתרת נדרים הזאת גם אמרת הרי נמו ישום עדו בפניכם שכל הנדרים שאני עדו וכולו וכולו לא יהיו קיימים, אף פי כן לא סומכים על זה לבד בלי לעשות באמת התרת נדרים אמיתית, ללכת לעשות שלושה אנשים חוכם לעשות התרת נדרים, כי אם לצורך גדול סומכים על זה.
מה זה צורך גדול?
מה זה צורך גדול? כל דבר יכול להיות, צריך לדון לגופו. אז צריך להתייעץ עם הרב, אם המצב שלך הוא באמת צורך גדול שאפשר להטיל לך על סמך זה בלי שתיקח שלושה אנשים ותעשה את האוזן הדרום אמיתית. ואנחנו לא לומדים עכשיו בשיעור איך מתיר לדרים, זה דיון לפני הספר. או שבעצם אומרים, לא, זה לא מצב של צורך גדול כל כך, קח, take your time, לקח את הזמן שלך, תחלך לבית הכנסת, תנסה למצוא שלושה אנשים, שלושה יהודים, ותעשה את המטורס נדים. אתה לא יודע איך עושים את זה בדיוק, תרים טלפון לרב, הוא ידריך אותך בדיוק איך עושים את זה. ואתה שצורך גדול, אני נמצא בשום מצב, אני עכשיו ברגע הזה חייב לעשות פעולה מסוימת שנדרתי שאני לא אעשה אותה, לא לעשות פעולה שנדרתי שאני כן אעשה, וזה אני צריך עכשיו. זה לא דבר שאני יכול לחכות ולחפל, שוב, כל דבר, מה זה צורך גדול? עכשיו הרוך בלמי, מה צווה צורך גדול שיתירו? כל פעם תשאל מה זה צורך גדול. הכל פנים, יש פה חידוש מעניין של הגאון של מזרמן לאוירבך בעניין, שהוא אומר שזה דווקא בנוגע למי שאמר בפירוש בלשון נדר. עליו נאמר, על זה אומר הרמב"ם, לא לסמוך על המסירת מודעה, אלא לעשות התרת נדרים, אלא אם כן צורך גדול. אבל כשאדם לא אמר אני נודר נדר, אלא שהתורה מחשיבה לעשות כנדר, למשל דוגמה, אדם לא אמר בלי נדר, כן? הבטיח לעשות משהו. אדם שמבטיח לעשות משהו, חסד עם החבר או שאר מצוות, אז זה אדם, זה לא אמר אני עושה נדר שאני אתן לך, אני עושה נדר שאני אעזור לך וכולי. אתם זוכרים, עלינו פעם שיעור שלם הזה בסדרת השיעורים שבין אדם לחברו, דיברנו על זה שאדם מבטיח הוא חייב לקיים, אבל פה קורה מצב שהוא לא יכול לקיים את זה עכשיו, הוא במצוקה, מה אני עושה? אבל זה, הבטחתי, הבטחה זה כמו נדר. אבל אתה לא אמרת נדר, התורה עושה את זה כנדר, כן? אומרים שאתה מזהם שבזה מועילה המסירת מודעה, זה שהתורה מפילה את זה עליי כנדר, אני שמתי מחסום בפני זה כאילו. אליך לא ייגש. אני עשיתי בסירס מידועה, שאם אני אעשה נדר זה לא יחול. אם אתה אומר אני עושה נדר, אתה כאילו, נקרא לזה ככה, דוחף את המחיצה הצידה. זה חל עליך, אלא כן, צורך גדול וכו' וכו'. אבל כשאתה לא עשית נדר, התורה בא ואומרת, נכון, לא עשית נדר, אבל הבטחת ולא אמרת בלי נדר, זה... עכשיו אתה הולכת להפיל את זה עליך כאילו נדרת. עשית אבל מסירת מידע, כן? שאני עושה מסירת מידע בערב ראש השנה, שאם יחול מצב של נדר רבי, לא יחול עליי, בזה אתה כאילו עוצר את זה. זה חידוש, אתה מזה מדבר בחור יהודי שהוא חרש את השס לפני שאמר פסק דין כזה, אפשר לסמוך עליו. עכשיו ככה, צריך אבל לדעת שכמו כל פסק דין, חשוב היה לי לומר זה מה שמעתי לכם בנוגע לגאון הגדול הזה, שכולנו עפר ועפר כנגד הידע התורני שלו והאחריות הגדולה והצדקות של היהודים. אבל יש לנו דברים שאנחנו צריכים לדעת אם זה מתאים לדעת אדמו"ר הזקן. כן, אנחנו פה במסגרת של השיעור שלנו רוצים לדעת אם זה מסתדר לנו אז כן. למשל הוא אומר שמה גם כן אחד החידושים שנאמרים בשמו, שמסירת המודעה לא צריכה לעשות דווקא בפני אחרים, מספיק שאדם אומר בינו לבין הקדוש ברוך ריבונו של עולם, אם אני אגיד נעשה נדר במהלך השנה הזאת, הנדר הזה לא יחול, אני מוסר מודעה שזה בטל. כן, אז ככה הוא אומר, אבל לכאורה זה מנוגד לפני התורה הזקן בלכות יום הכיפורים. כפי שאמרנו, הכל נדרי שאנחנו אומרים בליל יום הכיפורים זה גם כמסירת מודעה. אנחנו לא אומרים כל נדרי וסרי וכו' וכו' שנדרנה ושאסרנה. אנחנו לא מתירים נדרים שנדרנו במהלך השנה. דאין דרנה, כן? הדברים שאנחנו נידור במהלך השנה אנחנו מבטלים אותם עכשיו. כל נידור זה מסירת מודעה. אז הוא כותב שם את מה זה כאילו עושים את אופש יוטסט אחרי שהוא מסביר את העניין של כל נידרי בלשונו הקדוש, כדי להתנות על כל נדרים שידורו בשנה הבאה שהוא בטלים. הוא ממשיך ככה, שהציבור יאמר מחזן עיין ביורדיה שם. זה נדיר באדמור הזה, כן, שבתוך הפנים הוא יכתוב את זה. עיין בירודיה שם בסימן ראש י"א בקול רם מעט, שיגידו את זה בקול. מדוע? בעניין שיהיה נשמע להעומדים אצלו. לא סתם להגיד כל נדרי, להגיד את זה בקול רם. מדוע בקול רם? כדי שיהיה נשמע להעומדים אצלו. כך מכריע אדמור הזה, כן, זה כדעת השח שם שהוא נחלק על הבח. הבח אומר שלא צריך שהחבר ישמע את התנאי, העיקר זה לא לומר בלחש. הנקודה היא לא לומר בלחש, לומר את זה בקול, אבל זה לא קשור שהחבר ישמע, כך סבור הבח. והשח אומר לא, שח אומר שצריך שישמע לאלה שעומדים אצלו. ובשרת שוב יש הרביב ששרת שמוכיח כדעת הבח, אין כאן מקומו להאריך בזה, אבל קופונים, סלצום את לב, אנחנו עם פסק דין צריך לדעת מה דעת אדמו"ר הזקן? דעת אדמו"ר הזקן שאכן המסירת מודעה הזאת צריכה להיעשות בפני אנשים נוספים. נשים לא עושות את הסדר של התרת נדרים, וכך מקובל, וכך גם כותבים המלקטים, והרב שמזם כותב, אם מי שרוצה לעשות זו, שתעשה את זה לידי בעלה, כאילו שתעשה אותו שליח, שכשאתה מוסר מודעה, תמסור גם בשמי, אבל גם את זה לא ראיתי שמישהו ינהג ככה למעשה. נמשיך בעניינים המיוחדים של התקופה הזאת, ובנוגע לדוד השם אויר ואישי, אז שוב, אנחנו יודעים שהמנהג צריכים לומר את זה בשחריס, אחרי היום פלויני בשבס, במינכה לפני עולנו, ומי שמתפלל במניין שומר את זה בתפילת ערבית, כידוע שיש כמה וכמה קהילות גדולות, שדווקא אומרים את דוד השם אויר בתפילת ערבית. אז שלום זה אומר, ברבך מתייחס לזה, אומר שאדם שנמצא מניין כזה לא יפרוש מן הציבור, יאמר את זה כמנהג הציבור בערבית, כמובן שגם במנחה הוא יכול להגיד את זה. הוספות, שינויים ודיוקים בנוסח התפילה של הימים האלה. נתחיל במלך הקודש. כידוע שהחל מראש השונה אנחנו מתחילים לומר המלך הקודש במקום אוקייל הקודש, המלך המשפוט במקום מלך צדוקו משפוט, ויש את ההוספות שמוסיפים, זוכרנו לחיים, ביחומויכו, בספר חיים, וכסורים לחיים טובים וכו', ארבעת ההוספות הללו. אז ככה, אם אדם טעה ואמר הקל הקודש ולא המלך הקודש, אם נזכר תוך כדי דיבור, או שעדיין לא התחיל את הברכה שאחריה, והוא עדיין נזכר תוך כדי דיבור, אז הוא חוזר לומר המלך הקודש וממשיך הלאה תוך כדי דיבור, כידוע אפשר לתקן. אם הוא נזכר אחרי שכבר חלף תוך כדי דיבור, שכבר נכנס לברכה הבאה, ונזכר, אוי, שכחתי, הייתי צריך לומר המלך הקודש, אמרתי, כן הקודש, צריך לעשות ריברס, לא רק לברכה הזאת להתחיל שובת הקודש, שלושת הברכות הראשונות הן כחטיבה אחת, וכשיש שם מטרות שצריך בשבילה לחזור ולהתפלל, אז צריך לחזור לתחילת השמונה עשר, עוד פעם להתחיל מבורך את השם אלוקינו כעוסינו.
שייך ציבור שטעם.
מה? אותו דבר. זוכרנו לחיים, או המלך המשפוט, המלך המשפוט, אדם טעה ואמר מלך אוהב צדוקו ומשפוט, ונזכר, אם הוא נזכר תוך כדי דיבור כמובן, הוא חוזר ואומר כדין. אבל אם נזכר אחרי תוך כדי דיבור, כבר התחיל את הברכה הבאה, שימשיך, הוא לא יכול לחזור אחורה, הוא ממשיך עד סוף התפילה. אבל, כיוון שנחלקו הפוסקים בדבר, האם הוא כן היה אולי צריך לחזור אחורה או לא? למה באמת, מה ההבדל בין המלך הקודש למלך המשפוט? כשאתה אומר, אוקיי לקודש, לא הזכרת את עניין המלכות, שזה העניין של הימים הללו. עניין של המלכות וההתנסרות למלך וכולו, כל העניין של הקבול הסוילו. אבל כשאתה אומר, מלך אוהב צדוקו ומשפוט, הזכרת המלכות. לא אמרת שהמלך המשפוט, אמרת שהוא מלך שאוהב צדקה ומשפט. כיוון שהזכרת את המילה מלך, אז דעת רבים מהפוסקים שבאמת לא צריך לחזור. אתה ממשיך את השמונה עשרה עד הסוף, אם קבעת את התוך כדי דיבו, וכסיימת השמונה עשרה אתה מסודר. הדעה השנייה אומרת לא, נכון שאמרת מלך, אבל עיקר העניין הוא להזכיר שהמלך המשפוט, ואתה אמרת שוב, המלך אוהב זו כמשתה, אבל לא אמרת את מה שהנקודה המיוחדת של הימים הללו, ולכן הדעה הזאת כן צריך לעזור ולהתפלל, ולכן אתה לא יכול לחזור אחורה, כי שמר לא צריך לעזור ולהתפלל, ואתה עכשיו תאמר ברכות לבטלה. לכן אתה צריך להמשיך את השמונה עשרה הלאה, אבל אתה אחרי כן, אומר אדמו"ר הזקן, תתפלל עוד הפעם שמונה עשרה בתור תפילת נדבה. אבל למרות שבתפילת נדבה יש כלל שצריכים להוסיף משהו, לא לחזור סתם על השמונה עשרה, להוסיף איזושהי בקשה תוך כדי השמונה עשרה, בחזרה הזאת אומר אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו, לא צריך להוסיף כלום, כיוון שהסיבה שאתה חוזר זה מספק שמהלכה דורשת זאת ממני. אתה שואל אותי אם אני רוצה להתפלל עכשיו בנדבה? אני רוצה כבר ללכת הביתה. אבל מה? השולחן ערוך. כאילו אונס אותי, אומר לי, תשמע, אתה לא יודע אם אתה התפללת היום. מכניסים אותי לספק, וכאילו, במרכאות, מכריחים אותי להתפלל עכשיו עוד פעם 18. זאת נדבה בהכרח, כאילו. ולכן כבר שאני עושה את זה מצד ההלכה שדורשת ממני, לא צריך להוסיף כלום, להתפלל פשוט עוד הפעם 18 ולשים לב שלא יקרה עוד הפעם בסיפור הזה. בנוגע להוספות האחרות, זוכרנו לו חיים בשאר ההוספות. אם שכחתם, נכנסת כבר לברכה הבאה, או שסיימת את הברכה, אתה בטח לא חוזר. אבל אם אתה עדיין נמצא בתוך הברכה לפני שהזכרת את שם השם, אז כתוב אומרו במקום שנזכר. ככה כתוב בשולחן ערוך, ככה כתוב גם בסידורים. כלומר, אתה צריך להגיד זוכרנו לחיים, ולא אמרת, המשכת הלאה, עוד לא אמרת את שם השם, ברוך אתה השם, מוגן אברהם. או לא, לא אמרת את השם, שברוך אתה השם, בחי המסים. ברוך השם, אתם שוכלו לילה. ברוך, עבור שם בשולם. אז אתה אומרו במקום שנזכר, אבל צריך לשים לב על שני דברים. א', צריך לשים לב שצריך להיות, לומר את זה במקום שיהיה משמעות למה שאתה אומר, מה שנקרא בפסיק עניונה. למשל, בוא ניקח את הדוגמה של זוכן אל החיים. שכחתי זוכן אל החיים, המשכתי. מלך אוי זר ומושיע, נזכרת, מלך אוי זר ומושיע, זוכן אל החיים, ומוגן ברוכת השם מוגן אברום. אין שום משמעות. הרסת את כל המשמעות, את כל ההבנה מה שכתוב כאן. אז נכון, מוגן שנזכר זה מה שכתוב בשולחן ערוך, אבל הפוסקים מוסיפים שאת זה צריך לומר מוגן שנזכר, אבל באופן אם צריך לפעמים לחזור עם שתיים שלוש מילים, למשל מלך או איזו שצריך לתעזור למלך, אבל דרך זה בשאר הברכות. דבר נוסף צריך לדעת, שצריך תמיד הברכות שיהיה מעין הברוכה לפני סיום הברוכה, כן? מלך איזו משיע מוגן, מוגן אברהם, נמלת על החס מייסים, חיים מייסים, סלח אותו, מרבלי סלויח, כן? דרך זה, רויפן נמר רחמן אותו, רויפן חוי לעם ישראל. לפני סיום הברכה יש חזרה קצרה על התוכן של הברכה. אז אם אתה כבר סיימת מלך חוי זו משיע מוגן, ותגיד שם, זוכנו לחיים, מלך חוי זוכנו לחיים, ברוך אתה השם מוגן אברום. רגע, אתה לא אמרת סמוך לברכה את ה... אתה אמרת, זוכנו לחיים, תפילה נהדרת, אבל חסר העניין הזה. דרך זה, ונמנעת להכס מייסון, דרך זה בתו שלנו לא ידעס. כלומר, זה לא רק פה, זה גם כשמדובר על בסנטה למוטור, על כל מיני דברים שכתוב שלומר במוקם שנזכר. אז נכון, ככה כתוב בהלכה, אבל צריך לדעת, בשביל לומר במוקם שנזכר, צריך את שתי הנקודות האלה, צריך שיהיה איזשהו סליק עניון, כלומר באיזשהו סיום של משהו או התחלה של משהו, כדי שנוכל להכניס את זה שם במשמעות, ולא לשכוח שבלפני סיום הברוכה צריך להיות מעין הברוכה, וצריך לומר את המעין הברוכה הזה. עכשיו בנוגע לעוד דברים, המנהג הוא שהציבור חוזר בחזור סשץ, אומר הציבור צוהב לחיים טועי כבני בריסך ובסייפה. העולם נוהג לחזור גם על זוכרנו לחיים ומחומויכו, נכון? אם יצא לכם להתפלל פעם ב... לא רק בבית הכנסת חב"ד, אז ראיתם שביאק שחז אומר מגיע במוגן אברום לפני מלך חויזה, אז כל הציבור וזכה עם לך מרוץ וחג ואיכו בו איכו ורח. מה שמעניין זה שבראש השנה עם כיפה כולם נהיים חבדניקים. שמתם לב החזן שער זוכרנו לחיים, וזה שער שם מיכו מויכו. הציבור, יש כל מיני חזנות, כל מיני ניגונים על זה, כן? בספר חיים ומחסוי בכל, גם בראש שנה עם כיפה כל הציבור אומר. בראש שנה עם כיפה, החזן מתחזן את זה לבד. ואני זוכר שכש... לפני שהגעתי לחב"ד, הייתי אומר, הייתי חושב לעצמי שאני לא הולך עכשיו לתקן את כל הבית הכנסת שלי, אבל יש פה איזושהי טעות, מה קורה? אנחנו כל העשר עשים את שובה, צעקנו זוכרנו לחיים מחום אורך, ופתאום החזה מתחזן איזה ניגון דוויקס, זוכרנו לחיים וכולם שותקים וחכים. אז אני ככה בשקט הייתי הצדיק של העיירה שאומר זוכרנו לחיים, עד שראיתי מכתב של הרב שהגעתי לחב"ד, שהרב תמה לכאורה על מה שכן חוזרים, כיוון שהכלל הוא הולכים לפי סדר. בהתחלה מבקשים זוכרנו לחיים, נכון? בסוף השמונה עשרה אומרים מחשוב לחיים טויבים כל מיני בסכו. אז כתוב שיש פה כוונה שאדם מבקש מהמלך משהו, כאן מבקש דבר מועט, שורש שיש מצב רוח והמלך מוכן לקבל, אז הוא מבקש כבר עוד משהו, אם אתה כבר נותן, אז תן כבר ביד רחבה. אז לכן כתוב שזה בכוונה ככה, בהתחלה מבקשים רק זוכנו לחי, שנחיה לפחות. אחרי כן אנחנו מוסיפים, וחסוב לחיים טובים בברכת ההודעה. אבל אחרי שכבר אמרנו, חסוב לחיים טובים, לחזור רוורס ולרקש זוכנו לחיים, ביקשת קלטה ברירה, את המתנה הגדולה, כמו שאתה אומר, אולי אתה יכול לתת לי $1,000? בבקשה. אולי אתה יכול לתת לי גם דולר? מה אתה משתגע? אתה נותן לך $1,000, אז אתה מבקש דולר, אתה פתאום נוחה, הולך ברוורס. היה בעל תפילה. החזן, הרי גם כבר התפלל 18, הוא כבר גם אמר לחיים טובים, איך שהוא אומר, החזן הרי לא מתפלל בשביל עצמו, התפילה שלו בעיקרון זה להוציא את מי שאינו בקי. נכון שאנחנו כולנו בקים, זה כבר מנהג, אבל מה היסוד, מה הוא עושה פה? למה החזן אומר פעם שנייה 18? לא בשביל עצמו, את התפילה שלו הוא כבר סיים, זה תפילה בשביל הציבור, בשביל מי שעדיין לא יודע להתפלל. אז אצל ההוא זה עכשיו מתחיל מההתחלה, מתחיל את הבקשה הקטנה ולבקשה הגדולה. זה כל מה שהרב מסביר את המנהג שלנו, ולהפך מה שבראש השנה כיפור עושה כל העולם, זה בעצם מה שאנחנו עושים כל הססמית שוב, במותו טעם ומותו יסוד. צריך להיזהר לומר לחיים בשבו, לא זוכנו לחיים. מדוע? כדי שלא יתפרש כלחיים, שזה בארמית, חס ושלום, על כל שונאי ישראל, לא, לא חיים. אז לכן, וכתוב, אני אומר בשולחן ערוך עצמו, שלמרות שבמהלך השנה יש מקומות ששם כן נאמר לחיים בפתח, לא מקפידים על זה, אבל בראש השנה, כיוון שזה ימי דין, צריך להקפיד יותר ולהיזהר לומר זוכרנו לחיים ולא לחיים. בתפילות ובקדיש אומרים עושה השלום בברומיו, כידוע, נכון? בסוף 18 אומרים, לא אומרים עושה שלום, אם רואים עושה שלום אליהם, עושה השלום. בדרך זה בקדישים. הרב מספר שבנוגע לאמירת אוי ששולם במורים שבסיום ברכת המזון, אז הוא דן עם הפרידיק הרבה, הרבה רייץ, האם גם שם לומר מה זה שונה מכל העושה שלום? יש עושה שלום ב-18, יש עושה שלום בקדיש, יש עושה שלום בברכת המזון, עושה שלום במורים, ואז שונה כזה. אז הרבה כותב, שאלתי פעם את כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, האם בעשרת ימי תשובה צריך לומר עושה השלום? ולאחר ששמע את הרצאת הדברים, כלומר הרב לא שאל אותו שלם ככה חלק, אומרים או לא אומרים? הרצאת הדברים, כנראה שהרב נימק והסביר, נענה ואמר, הפכיר לי כרב, שצריכים לומר כמו שכתוב בסידור. צריך לשים לב עוד הבא מעצומת לב המיוחדים בתפילות של ראש שנה ויום כיפור ועשרת ימי תשובה, באמירה תובינו מלכנו, וכל החזנים משום מה, לא כל החזנים, חלק גדול מהחזנים שאנחנו מכירים אותם ושומעים אותם, משום מה נמדים לפני עומד ומזכריזים, לא למדנו ללחוץ ראש השנה. הובילו מלכנו קרא רויה גזר דינינו, לא נכון, קרא רויה גזר דינינו, צריך לומר תמלים רוע גזר בנשימה אחת ורק אחר כך דינינו, וכפי שאמר זה גם מסביר את זה, וזה על פי מה שכתוב בפוסקים שקדמו לו, שהרוע שבגזר יקרה ומה שנשאר בגזרה יהיה לרחמים. כידוע שישתיין המעלה של גבורות ממותקות, גם למדנו את זה בתניה, שכאשר הגבור בא בעניינים טובים אז היא באה בשטורם גדול ובאופן נעלה יותר. אז צריך לשים לב, לומר אבינו מלכנו קרא רוע גזר דינינו, תקרא את הרוע של הגזר של הדין שלנו, אל תקרא את הדין לגמרי, רק את הרוע שבו, ומה שנשאר בגזרה יהיה לרחמים. בהדלקת הנרות ערב ראש שנה, מנהגנו לומר להדליק נר של יום הזיכרון. בעולם הרחב אומרים להדליק נר של יום טוב, כמו בכל הימים טובים. מנהגנו במנהג חב"ד אומרים להדליק נר של יום הזיכרון, וזה לא פשוט בכלל. גם פה בעניין הזה הרב כותב שלמרות הקושיות שבדבר, אמר לו הרב ריאץ שכבר התווכח בעניין הזה אחד מגאוני התקופה עם אביו של הפרידיק הרב, הרב רשב נשמו סיידן, והרב רשב אמר לו כך הוא מעשר מייסריו דמינג בייסריו. יש כלל מייסריו, כך נהגו בבייסריו, כלומר ככה אמא שאתה אצל האמא, שאתה אצל האשתו של אדמור זקן וכן הלאה, כך הוא מנהג בית מייסריו דמינג בייסריו, ככה לנהוג, למרות שיש קושיות על הנושא הזה. אז אלה שאומרים עד לפני שיום טוב בסדר גמור, אנחנו חסיד חב"ד אומרים עד לפני שיום הזיכרון. מברכים שחיינו כידוע בשתי הלילות, ואנשים מברכות בשעת הדלקת הנרות, הם מברכות את השחיינו. אם יש מצב שגבר צריך להדליק נרות שבת, אם זה בגלל שאשתו עשתה לו היפוך היוצרות והיא נסע לרבי והשאירה אותו בבית, או סיבה או להפך שהוא נמצא אצל הרבי באיזשהו בזמן שהוא חייב שם להדליק נרות, על פי המבואה בהלכות הדלקת נרות שבת שדיברנו בשעה שלמדנו את ההלכות הללו, בכל מצב שגבר מברך על הדלקת הנרות הוא לא אומר אז את השחיינו, אלא משאיר אותו לקידוש, שזה עיקר הזמן של האמירת השחיינו. שאלה שנשאלתי כבר מכמה שיצא להם בנסיבות לאו דווקא הכי נחמדות שהם נאלצים להדליק נרות, וזאת ההלכה שצריכים לומר את השחיינו לא בהדלקת הנרות אלא בקידוש על היין. לא מזכירים ראש חודש בתפילות ראש השנה, מדוע? אז ככה, ראשית כל לא מזכירים במפורש, אבל בכל זאת זה נמצא. איפה זה נמצא בכל זאת? כתוב שאומרים יום הזיכרון ב-18, יום הזיכרון כולל בתוכו גם את הראש חודש. ראש השנה חלל בראש חודש תשרי, כן? איפה זה כתוב שיום הזיכרון כולל בתוכו את המשמעות של ראש חודש? כתוב ביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם, כתוב בכתוב, והיו לכם לזיכרון לפני השם אלוקיכם. כלומר, בראשי חודשיכם הוא עניין גם של זיכרון. כשאומרים ברוך אתה השם מלך הכל ביום הזיכרון, אז מכוונים לא רק על ראש השנה אלא גם ראש חודש. למה באמת לא אומרים במפורש? בכל ראש חודש שחל ראש חודש בשבת, אז הוא מקדש השעה וזה ראש חודש. למה פה אנחנו באמת לא מזכירים במפורש את העניין של ראש חודש? אנחנו שומעים על אביו בראש החודש הזה, מזכירים ראש חודש, מה הפחד הזה להגיד ראש חודש היום? אז כתוב זה כדי שתי טעמים. טעם אחד, כדי שלעבור לזלזל ביום השני של ראש השנה. חומיש כולם למדו בחיידר, אחרי כל אחד הלך לדרכו, אחד המשיך ללמוד, אחד הלך לאן שהלך. אבל הוא יודע שבחודש השביעי, באחד לחודש, זה ראש השנה. אז אם ככה, אז היום כשאומרים ראש חודש, אז ראש השנה. מחר ביום השני שלא אומרים, כי הרי זה בית תשרי, אי אפשר להגיד ביום השני של ראש השנה, אי אפשר להגיד ביום ראש החודש הזה, כי זה לא ראש חודש, זה כבר בית תשרי. אז פה לא אומרים, אז זה לא ראש השנה, ראש השנה כתוב בחומש, זה בערך בחודש. אז אנשים יבואו לזלזלה, כנראה שזה לא כל כך נורא, זה כנראה פה אפשר קצת להקל יותר. כדי שלא יבואו להקל ביום השני של ראש השנה, קבעו חכמים, אנחנו לא נסכים במפורש את המילה ראש חודש, נגיד יום הסיכום וגמרנו, אז יראו שתי הימים אותו דבר. טעם נוסף כתוב שזה כדי לבלבל את השטן. איך השטן מתבלבל בדיוק בקטע הזה, כשאומר את כולם לבושים בגדי זה, וצועקים סנטוי כיף, ו... כן, אומרים מה אחי זכור יש שרפס, צועקים בשופר, כל השטורם, אבל אם לא אומרים לו שזה היום ראש חודש, אז הוא מתבלבל. אז יש שיחה מעניינת מהרבה, ואנחנו התקנו את זה בשער המויד עם הראש השונה, אז מי שרוצה להסתכל שם ברכות, איך הרבה מסביר, איך השטן מצליח להתבלבל מזה שאנחנו בלילה הראשון של ראש השונה, מברך איש את רעהו, בלשנה טובה תקדם ותיחתם, אז ככה, בסידור אדמו"ר הזקן אין נוסח מיוחד לנשים, תיכתב ותיחתמי, ולא נוסח מיוחד לרבים, תיכתבו ותיכתמו. אבל, זוכר בתשמ"ם זה היה משהו בשנות הממים, אני זוכר בשידור ששמענו בתרסמס, שם השידורים, שהרי בסיים איתה היה איזושהי שיחה לנשי בנוי סיסרול, כידוע שהרי ב... בסמיכוס לראש השונה יש שיחה לנשי בנוס ישראל, שאנשים מתאספות בתוך האולם של הזה, והרבי נכנס עם המזכירים ומדבר שיחה לנשים, והרבי סיים בנוסח תיכתב וי ותיכתב, ואז רשמתי את זה לעצמי בצד בשולחן ערוך שלי, שככה ראינו את הרבי אומר, וגם היו התוועדויות שהיה לציבור הגברים בשנים המאוחרות יותר, שהרבי ישמש בסגנון תיכתבו ותיכתבו לרבים. אז כלומר, נמצאנו למידים, שלמרות שבסידור כתוב כך לשון טוב ודיקוס ושיחוסן, אם אנחנו אומרים את זה לציבור, אומרים תיכתבו ותיכתבו, אם אומרים את זה לאישה, אומרים תיכתבי ותיכתבי מי.
אין חילוק בין לששנה לפני לששנה, הרבי אמר את זה לפני לששנה.
אז מה? לשון הזה... זה מיילים בקודש, לא מרידית, לא חושב שישו סיבה. ביום השני של ראש השונה, הידוע זה ספק אם לברך שחיין, כי שנחשב כקדושה אחת, בכל הימים טייבים, אין שום ספק, מחוץ לארץ, אומרים שחיינו, גם ביום הראשון של סוכס, גם ביום השני, גם בראשון של פסח, גם ביום השני, אין שום בעיות, רק בראש השונה, אז היומיים של ראש השונה, כיוון שעכשיו כקדושה אחת, ולא ניכנס עכשיו לכל ההסברה, למה זה נחשב לקדושה אחת, זה ייקח לנו עוד איזה 10 דקות מהשיעור, מי שרוצה שיסתכל בשורך אדמו"ר הזקן, הוא מסביר את זה יפה. אז יש ספק האם ביום השני צריך לברך שחיינו עוד הפעם, או שזה כבר שחיינו של הלילה הראשון, פתר גם אותו, כאילו זה קדושה אחת של 48 שעות, ולכן כדי לצאת מהספקות צריך להכין פרי חדש, ובהדלקת הנרות שהאישה מדליקה את הנרות, וכמובן מדליקים את הנרות בלילה, אסור להדליק את הנרות ביום, כי זה מכין מיום אחד ליום טוב השני, אבל כשמדליקה את הנרות בלילה, בלילה של שושונה, שהיא תביט בה על הפרי ותכוון בנוסף לכוונה על קדושת היום גם לפתור בברכה הזאת את הפרי, וכמובן שלא תברך עוד פעם שחיינו כשהולכים לאכול, אז בעל הבית שהוא ממונה על ענייני הבית צריך להגיד, רבותיי נשים, אתם ברכתם כבר שחיינו בדקת הנרות, עכשיו כשאנחנו הולכים את הפרי החדש אתם לא תברכו עוד הפעם שחיינו, רק אנחנו הגברים. וכמו כן המקדש, כאשר מקדש על היין, אז שאומר שחיינו, מביט על הפרי החדש, מכוון גם לפתור אותו. כל מקום, גם אם אין פרי חדש, יש מדינות, מקומות, יש מצבים, אנשים שכבר הצליחו לטעום מכל האפשרויות ואין להם שום פרי חדש, גם הם מברכים שחיינו. זה רק העניין של כתחילה, ההשתדלות של הכתחילה. הדגשנו שבנוסף לעיקר הכוונה לקדושת היום, לכוון גם על הפרי החדוש. למה אני מדגיש את זה כל כך? הרב שלום זמן לאור ברשות שלו במינכה שלמה, הוא מדגיש את העניין הזה, אומר שאם לא כן, נחשב השחריאנו הפסק בין ברכת בורא פרי הגפן לשתיית היין. כלומר, אם אתה עכשיו מכוון רק על הפרי לעשות שחריאנו, נכנס פתאום עכשיו באמצע קידוש שחיינו, אולי אתה מראה גם בורא פרועץ עכשיו. מה קורה באדם עשר בורא פרי הגופן, ואחרי כן מראה בורא פרועץ, ואחרי כן יעשה את הקידוש. אז עשה הפסק בין הבורא פרי הגופן לקידוש היום, ואסור לעשות הפסק שם. לכן הוא מדגיש ואומר, אתה צריך לכוון, אתה אומר שחיינו וקיינו לזמן הזה של ראש השונה, וגם על הפרי החדש. הסדר האכילה של הדברים הללו של ללא ששון הולך ככה: את התפוח ואת פרוסת המוציא מטבילים בדבש. הרב מטביל שלוש פעמים את השלוש הדבלות בדבש, אחת, שתיים, שלוש, ואותו דבר את פרוסת המוציא מטביל שלוש פעמים בדבש. זה מעניין, אבל כנראה שיש בזה עניינים, כי להטביל את הלחם שלוש פעמים במלח, אז כתוב על פי הקבלה שיש בזה גמטריות ועניינים ששם עבר וכו' וכו'. אבל הרי בכך הנהג שהטביל שלוש פעמים את פרוסת המוציא בדבש, והדרך זה שלוש פעמים את התפוח בדבש. אכילת התפוח בלילה הראשון זה אחרי שאוכלים את פרוסת המוציא בדבש. ראשית כל עוזכי קידוש עושים נטילת ידיים ואוכלים את פרוסת המוציא בדבש, ואחר כך אוכלים את התפוח כדי להסמיך את הקידוש לסעודה. הרי אין קידוש שלו במקום סעודה, וכפי שדיברנו בהלכות קידוש כשלמדנו עד בו, אז אני כותב שאפילו להפסיק בשתיקה בין הקידוש לסעודה אסור. סתם ככה לשבת אחרי קידוש ולהתבטל ולמשום אוויר צח, לא, אתה תרוץ, סיימת קידוש, אין לך משהו לעשות לצורכי הסעודה, לך ותיטול ידיים. אז לכן מה שצריך לעשות, ולכן בלילה הראשון את התפוח אנחנו עושים קידוש וסעודה, כלומר פרוסת המוציא בדבש, ורק אחר כך הולכים לאכול את הפריח, את התפוח בדבש. כן, מה שאין כן בלילה השני את הפרי החדש, שם אנחנו אוכלים אותו לפני נטילת ידיים. אחרי קידוש מתבשלים לאכול את הפרי החדש, כפי שהתברו לעולם פרטי הפרי החדש, והסיבה היא כיוון שברכנו שחיינו. פה יש בעיה אחרת, להסמיך את השחיינו לאכילת הפרי. ברכת שחיינו, אז תאכל את הפרי, כמה שפחות הפסק יהיה, יש הפסק שמוכרח, צריך לעשות קידוש קודם, אי אפשר לאכול לפני קידוש. אבל ברגע שברכת שחיינו, כמה שפחות הפסק יהיה לאכילת הפרי החדש. אז מיד אחרי קידוש מתיישבים לאכול את הפרי החדש, ורק אחר כך יכולים לעשות נטילת ידיים. עוד מעט נדבר עוד פרטים בפרי החדש, אני חוזר לתפוח בדבש. התפוח בדבש, אנחנו כפי שאמרנו, תורגים אותו בדבש ומחלקים לכולם ואומרים את הירוצן. הירוצן שתחל לשלנו שאתם מסוכו, כן? אז אמירת הירוצן אנחנו נוהגים בהנהגה מאוד מיוחדת, אומרים אותה אחרי הברכה לפני האכילה. ואחים, בואי רפי או עץ הירוצן שתחל לשלנו, ורק אחרי כן אוכלים אותו. והרב מעריך, יש מכתב ארוך של הרב שהתפס בקוביץ לובביץ' אז בשעתו, ואחרי כן, אם זה כבר נמצא באגרות ובעוד כל מיני מקום, פיוטה ארוך מאוד. אחד הקושיות ששאלו על חבד היה הקושייה הזאת, שהרב התייחס, מי שראה את הקבצים האלה בשעתו, זה היה ממש מדהים. התשובות הארוכות שפרידיק הרב שם את הרב התפקיד לתרץ את כל הקושיות ששאלו. יש לנו גם את הקושייה על הקו וממעלה, כן, יש כל פנים, שאלו אותה, מה זה מין דבר זה? אז הרי בראשית כל מביא את המקור, שאחד את המקורות שכתוב שככה צריך לעשות, ואחרי כן הרבה מסביר מבחינה הלכתית איך זה עובד. אבל שוב, אנחנו לא בעריכות הגדולה, אני מראה מקום לכם שתדעו. עכשיו את הפרי החדש, כפי שאמרנו, בלילה השני אוכלים מיד אחרי קידוש ולפני נטילת ידיים, כן? ומקפידים לאכול שיעור של ברוך האחרינו ולברך ברוך האחרינו. כלומר, בלילה השני עושים קידוש, אנחנו שחיינו, קיבלנו על הפרי, מתיישבים לאכול את הפרי, משתדלים לאכול כשיעור ברוך האחרינו ומברכים ברוך האחרינו. רבותינו היו משתדלים שהפרי הם בשבעת המינים, אומרים שרב אכל שתי תאנים, נכון? ככה כתוב באלה שהאכלו עם הרב בסעודות אחר, כידוע שעת טוב שילה מדרב היה אוכל למעלה אצל הרבנית הסכנה את סעודת החג בציבור של מוזמנים מזקני החסידים, וגם שיכול היה להידחף ולהיכנס פנימה, אז ראו שהרב אוכל שתי תאנים ומברך ברוך האחרינו על העץ ועל פרי העץ. עכשיו מי שאוכל עוד סוגי מינים כעדוש בשכונו חדמור הזקן בסימן הראשון של חסו ששונה, יש פירוט של כמה וכמה סוגי דברים שאוכלים לסגולה, ואומרים כל מיני רוצן, קארטה, סילקה, רוביה, כל מיני דברים, פרי אדמה, פרי עץ, כל מיני דברים. אז כמובן שם הסדר הוא לא כמו שאמרנו, שעושים את הברכה ואומרים את הירוץ, שם קודם עושים את הברכה בפרי אדמה ואוכלים מהרוביה או מהסילקה והקארטה, ורק אחר כך אומרים את הירוץ. מי שנוהג לאכול את הדברים הללו צריך לדעת לא להקיש מהתפוח על שער, ולתפוח יש מקור מיוחד, כפי שהרבי מביא, ויש את ההסבר על זה. שער הדברים, נשאלת שאלה בכלל, בפוסקים שדנים, ושוב אנחנו לא ניכנס לאריכות, אין זה שאנחנו מברכים על התפוח לפני התמרים, למשל, אחד המינים שם, בו הזקן אומר שם זה התמרים, שמשיבת המינים, כן? תאמרי. כן. אז לא, שוב, אנחנו נעזוב את זה ל... הזדמנות אחרת. כל פנים
גם בשיעור?
מה?
אין צורך לאכול בשיעור.
עכשיו בנוסף לתפוח ודבש, מה שכן אוכלים גם במנהגי חב"ד זה את הרימון, כן? אבל את הירוץ נראה באמר רק על התפוח ודבש, למרות שכתוב בשכונו חתמו הזקן שכשאוכלים את הרימון בהמשך לשאר מינים, אז מברכים, אז אומרים שנרבה זכויות כרימון, כן? אבל כפי שמסובר שראו את הרב שהוא אמר ירוץ רק על התפוח ורק בלילה הראשון, פעם הביאו את הרימון בלילה השני, הרבי תמה מדוע לא הביא בלילה הראשון, המסע הרבי לא אכל ממנו בכלל, אבל בלילה הראשון זה עלה לשאוכלים את הרימון. עכשיו בברכת המזון אומרים הרחמן יאכילנו יום שכולו טוב, ורק אחר כך הרמח"ל שלנו לטובה ולברכה, ולהעיר שהרבי בכלל היה אומר אותו רחמון שבסיום ברכת המזון בקול והציבור יענה אמן. נדמה לי שהרבי אפילו פעם דיבר על זה למה לא עונים אמן, אני לא הייתי בהתוועדות הזאת, אבל ככה שמעתי שהרבי פעם אמר שאומרים ונועם הרומן, כן, מסיימים, הם מסיימים את הברכה הרביעית, כן, לבין המקן הדרן, כן, אנחנו מסיימים מבינים ונאמר אמן, נו, ונאמר אמן, אז תאמרו אמן. ואחרי גם כן עושה שלום עם אומרה ועושה שלום עלינו כמסיים ואימרו אמן, כן, ובדרך זה הרבי אומר כשהרבי מברך בקול שברוך, כן, הרבי מברך בקול, אז הרבי בסיום אמר בקול אבל רק זה תראו לברוך די מה עומד, זה בכל אנחנו הזכינו בכל שהציבור היום נעומד. עכשיו הגענו לתקיעות, בואו נראה מה יש לנו, יש לנו הרבה חומר, בואו נשתדל, נקווה שנספיק. אדמו"ר הזקן כותב בסידור ויכין עצמו לתקוע שופר, כן? כולנו יש לנו מחזורים, אם יש סידור מסתכל בסידור, כתוב ויכין עצמו לתקוע שופר, ביומה לא נצח צריך נקוירה. מה זה ויכין עצמו לשמוע שופר? יש פה הוראה, הדמרה זה בסידור, זה לא איזשהו ספר קבלה או שהוא סיף חבוי בשולחנו ולא שמנו לב אליו. ובסידור בולט בולי ויכין עצמו לתקוע שופר, מה אני אמור לעשות? אז הסבא של הרבי בשער הכולל הוא דם בזה, והוא לדעתו זה המשך יכין לעצמו לתקוע שופר ויאמר לא נצח. זה הרבי שולל את זה, שזה לא מסתדר. יכין עצמו ויאמר, ויאמר, זה אמירה. מה הקשר? יכין עצמו, איך ההכנה לתקוע שופר מתבטאת ויאמר? הרבי אומר, יסוד מאוד מעניין, חשוב לומר את זה. בוא נקריא את הלשון של הרבי. הרב אומר ככה, את ההכנה הזאת הרב מבאר ככה, זהו בהתאם לתוכן העבודה לתקיע שופר. זה ויכין עצמו לתקוע שופר שלא כתוב מה צריך לעשות, זה בהתאם לתוכן העבודה לתקיע שופר, שהיא העבודה הראשונה בתור ראש לעבודת האדם במשך כל השנה כולה. מה התוכן של הראשית הזאת? היא קבלת תורה מלכות שמיים, פרק ממעל בתני, כן? תחילה סבוי דבי קור ושורשו. אבוי דבי מתחילה קבלת תורה מלכות שמיים. אבל קבלת תורה של ראש השנה שונה מקבלת תורה של כל השנות. פה לא מדובר על פרטים מסוימים, על עניינים מסוימים. היא קבלת תורה מלכות שמיים, קבלת תורה כלוליס. והיינו, שאין עבודת היום רק קבלת החלטות טובות לשפר את עצמו בעניינים פרטיים בתור תפילה גמילה סלסודים. תואר אבוי לגמילה סלסודים. אלא מסירה כללית להווי עם עומק הנפש. אני מתמסר לך הרבה שלו עם עומק הנפש, בלי פרטים. וזהו מה שכותב אדמו"ר הזקן, יכין עצמו לתקוע בשופר, ולא כתב שום עניין פרטי, כי זהו כל תוך תקיעת שופר. הכנה כללית לעבודת השם מערך השנה, כשלמעלה מהפרטים. זה מאוד מעניין, הסתכלות כזאת. יוכן עצמו לתקוע בשופר, בלי פרטים באמת, אני לא רוצה לומר מה. אני רוצה לומר לך שאתה תכין את עצמך באופן כזה שלא תיכנס לפרטים, רק תדע שאתה עכשיו מוסר את עצמך לרצונו של הקדוש ברוך הוא, וכל הכל וכל המשתמע מכך. עכשיו בוא ניכנס קצת להלכות של תקיעת שופר. אם מישהו שכבר יצא ידי חובה או שלא אמור לצאת ידי חובה פה עכשיו בתקיעות הללו שהוא תוקע, אז כתוב שלא הוא יברך, אלא שמי ששומע את התקילה שהוא תקיע שהוא יברך. אלא אם כן הוא איננו בקי בדבר, אז אפשר שאני אברך בשבילו, ואני בהמשך כשאני אדבר על מפצועים אני אגיד לכם את המקורות לזה בהלכות ציצית מאדמו"ר הזקן בשולחן ערוך. כפי שאני אומר, כשאני אומר אדמו"ר הזקן, אתם יודעים לבד שכל עוד לא נאמר אחר, זה דברי אדמו"ר הזקן שבנויים על יסוד הפוסקים שקדמו לו. אז שוב, אם אנחנו הולכים לתקוע שופר לאנשים מסוימים, אז אם יש מישהו מטרם שיודע להגיד את המילים ברוך את השם, או שאפשר להראות לו סידור או איזה חתיכת נייר טופס כזה שכתוב שם את הנוסח של הברכה, בבקשה תברך. אם מצובל כמה, תברך ותכוון להוציא אותם כולם ידי חובה, ואתם רבותיי תתכוונו לצאת ידי חובה של הברכה תקיעת שופר, תענו אמן. אם אתה נמצא במקום של איזשהו סקנים, עולים ממדינות שונות שאין להם מושג ולא יודעים מה אתה רוצה, אז אין ברירה, אז אתה תברך להוציא אותם ידי חובה. עכשיו התוקע חייב לעמוד בשעת התקיעות, אסור לו גם להישען באופן שאם ינטל מתחתיו הדבר שלו ונשען הוא ייפול. כלל סמיכה אינה נחשבת כעמידה, היא גם לא נחשבת כישיבה. אם יש מקומות שכתוב שצריך לשבת, אז אדם לא יכול לומר אני אשען ויצא ידי חובה, כפי שהמוגנבו מסוים מקופים מעל הפסיקות מבית מסביר שסמיכה זה לא עמידה ולא ישיבה, ושצריך עמידה זה נחשב לישיבה, וצריך ישיבה זה נחשב לעמידה. אתה צריך לדעת, אם פה צריך לעמוד אז תעמוד בלי להישען, אם אתה צריך לשבת אז תשב ולא רק תשב. השופע צריך להיות בצד הימני של הפה, כיוון שהוא צריך למטרה זה לבבל את השטן, נכון? איפה השטן עומד? השטן עומד על ימינו לסתנו, כך כתוב בפסוק, והשטן עומד על ימינו לסתנו, כן? פי השופר יהיה למעלה, לא על כלפי מטה, למעלה, שנאמר עלה השם בתרועה. עכשיו נוגע לתקיעת שופר לנשים, זה צריך דיון מיוחד. שון אדמו הזקן בשולחן ערוך, נצמד ללשון, סימן טוב קוף פייטר, סעיל בית. אף פי שאנשים פטורות, זה מצוות עשה של זמן גרמה, במסכת קידושים, כשהגמרא מפרטת את המצוות של זמן גרמה של אנשים פטורות, אז אחת הדוגמאות זה שופר. אז אף על פי כן, מכל מקום רצו דורצו לתקוע בעצמם הרשות בידה. אם האישה רוצה לתקוע, שתתקע. ואף על פי שהתקיעה ביונטו בחינם אסורה מדברי סופרים, ממילא, מה זאת אומרת אם רצו? אסור לתקוע. כתוב, נלמד הלאה שאחרי שמסיימים את כל התקיעות, איסור גמור לתקוע אפילו תקיעה אחת בודדת. חוץ מילדים קטנים, כתוב שילדים קטנים לאסלאמית, אבל אסור לתקוע תקיעה נוספת.
אז התקועה...
לא, לא. מי יצא ידי חובה? נשים לא צריכות לצאת ידי חובה, אין להם שום חובה.
אין חובה.
אין חובה, זה ידי חובה. אז זו השאלה שאדמו"ר הזקן שואל, שאלה רטורית כמובן. לכאורה התקיעה ביום טוב בחינם אסורה מדברי סופרים, אז למה מותר לתקוע לנשים? מכל מקום, כדי לעשות נחת רוח לנשים, התיר להם את האיסור הקל הזה. הוא מסביר למה זה איסור קל, זה עובדה דחויל, זה לא שבות גמור וכו'. וכן אדם אחרי שיצא כבר ידי חובה, מותר לתקוע להם לנשים. אז אני תמיד אומר את זה בשיעורים שמדברים על התנהגות של התנהג בנגיעה של שלום בית, כיוצא בזה בשיעור מהעניין הזה, שצריכים לראות במידוי סוף. בוותרים על איסור, איסור, כתוב בשורה כי אסור, אסור, אם אתה, מישהו יתקע בשופר אחרי שסיבות התקיעות, סתם יעשה תקיעות, עובר על איסור, שולחן ערוך מפורש. אבל לעשות נחת רוח לנשים, הקדוש ברוך הוא מוכן לוותר על האיסור הזה, העיקר שמיור האישה תהיה מרוצה. נו, אז... עד במידוי סוף, נו, אז בסדר, אפילו אתה צריך לוותר דברים שמאוד עקרוניים אצלך, לא מדובר חסר לוותר על יידישקייט, זה כתוב במפורש שבעניין השומיים, אז צריך לעמוד בתוקף. בתוקף בעדינות בתוקף, אבל צריך לא לוותר. אבל לפעמים צריך מה נוחיות שלך, ומה ישות שלך, ומה אגו שלך לוותר, כיוון כדי שהאישה תרגיש מרוצה. אז אולי זה לא קל לפעמים, אבל אם הקדוש ברוך הוא מוותר לעשות לך הפלוך לנושית. טוב, זה שייך לשיעור אחר. נחזור לענייננו.
שלא
תקטרגו. על כל פנים, עכשיו מה בנוגע לברכה? אז כתוב כבר, אדמו"ר הזקן כבר אמר את זה במקום אחר, שהאנשים נהגו לברך על כל מצוות עשה של זמן גרמה, למרות שהן לא מצוות, ואומרות אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, לשמוע קול שופר, ציוונו על נטילת לולב, אף על פי כן, וזה דעת הרמ"א כידוע, הספרדים שהולכים לפי מנהגי, לפי פסקי מרן הבית יוסף, הם בפירוש לא מברכות על שום מצווה של זמן גרמה. אבל פסק הרב ופסקי הרמ"א, כפי שאדמו"ר הזקן פוסק, אז מותר גם לברך. אבל אומר, על כן גם כאן ירווחו הנשים לעצמם, אבל הנשים לא ירווחו להם. אתה הרי לא יוצא פה עכשיו בדרך, רק נשים. הנשים הן פטורות, כן? אבל האנשים לא יברכו להם. מדוע? אם מותר להם לברך, למה אסור לי לברך בשבילהם? אומר לפי שהיא ברכה לבטלה, שהאנשים בעצמם אינם חייבות בברכה הזו, שאתה רוצה לברך להם, להוציא אותם מידי חובתם, אלא שלהם בעצמם הרשות בידם לברך, אבל אחר למה יברך בחינם? אז זהו, הלכה למעשה, שאנחנו תוקעים לנשים, צריך ש... האישה תברך, או אם תובר מספר אנשים, שאחת אנשים תברך, תוציא ידי חובה את שאר אנשים, ואז אתה תיקח את השופר ותתחיל לתקוע בשבילהם. ומהטעם הזה שנשים פטורות מתקיעת שופר, אז במקום אחר, כמה סימנים הלאה, כותב אדמו"ר הזקן, שלא להביא ילדים קטנים שלא הגיעו לחינוך לבית הכנסת בשעת התקיעות, כדי שלא יבלבלו את דעת השומעים, אך הנשים יקחו אותם אצלם, שהן פטורות מקסימום, אם לא תשמע איזה תקיעה, בגלל שתינוקת בכתה באמצע, בגדיל, בכוח היא פטורה, אבל אם הגבר גבר יפספס משהו בגלל התינוק, אז יהיה בעיה, כיוון שהוא חייב. אדם שמתפלל ביחידות לא יתפלל מוסף עד אחרי 3 שעות על היום. מה קרה? למה צריך לחכות עד אחרי 3 שעות על היום? כלומר, בוא נגיד שהיום מתחיל ב6:30, אז צריך לחכות שעברו 3 שעות על היום, ורק אז מהשעה הרביעית ואילך יתפלל מוסף. מה קרה במוסף? כיוון שהוא אומר, לשון אדמו"ר הזקן, הוא אומר, הואיל והוא אומר מלכיות זיכרונות שופרות, יש לחוש שמה יעיינו במעשיו ותדחה תפילתו, לפי שבשעות האלו אין הקדוש ברוך הוא עושה לפנים משורת הדין. למה? מה קרה בשלוש השעות הראשונות שהקדוש ברוך הוא לא עושה לפנים משורת הדין? לפי שעוסק בתורה, כך כתוב בגמרא בעשרת ברכות, 3 שעות ראשונות על היום הקדוש ברוך הוא עוסק בתורה. התורה נקראת תורת אמת, באמת אין פשרות, ולכן הוא לא יעשה לפני משורת הדין. אבל אחרי גימל שעות, שאז הזמן שהוא דן את כל העולם כולו, כיוון שהוא רואה שאין העולם יכול לעמוד בדין, נכנס הם לפני משורת הדין ולא תדחה תפילתו. חשוב לידע את זה את הבנות, בעיקר שנשארות בבית לשמור על הילדים, כדי שאמא תוכל ללכת לבית הכנסת, והן רוצות לגמור את הכל בבוקר מוקדם מוקדם, לפני שהתינוקות קמים, ואז תהיה עסוקה לרוץ איתם לגינה, ולהאכיל אותם ולהשכיב אותם, אז היא רוצה להיות עם ראש רגוע. אז ראשית כל, קמות בשם 8 בבוקר, ומתפלטת את כל התפילות, וגמרנו, אנחנו מוכנים. אני אגיד להם, לא, את המוסף, תחכו בסבלנות, לא להתפלל למוסף לפני 3 שעות על היום.
זמניות?
לא יודע, לא כתוב. מקסימום חכה שעות שלמות. התקיעות שבמוסף חייבים לעמוד בהתקיעות הללו, וגם לא להישען באופן שאמרנו מקודם שנחשב לישיבה. ודבר שני, לא תוקעים את התקיעות הללו ביחיד, גם אם יש לך מי שיתקע בשבילך. פעם ראשונה השנה ששאלו אותי שאלה כזאת, מישהו שאל אותי אתמול, שבת, אתמול כנראה או ביום שישי, מישהו שאל אותי, כיוון שאבא או סבא שנמצאים בבית ולא הולכים בית הכנסת, והוא תוקע בשבילהם, אז שהוא מתפלל למוסף, איך הוא יתקע, לא זוכר מה הייתה השאלה בדיוק, אבל אמרתי לו שבכלל לא תוקעים ביחיד. התקיעות האלו של מלך זיכרון ישראל, יש את התקיעות, מה שקוראים תקיעות דמיושב, התקיעות שבין שחס לש... במוסף, זה תוקעים גם ליחידים, אבל התקיעות שבמוסף זה לא תוקעים ביחיד, גם אם יש מי שיתקע לו. אסור לדבר מהברכה על התקיעות עד גמר התקיעות בסיום חזרת השץ, אלא אם כן שיהיה תפילה ותקיעות, למשל אתה למדת טוב את סימן תואף קופצה, איזה צריך להיות הסימן שמדבר על כל מיני אפשרות של טעויות בתקיעה, ואתה יודע שהבעל תוקע צריך להתחיל עכשיו מהתקיעו, הוא רוצה לתקן, הוא מתחיל, הוא עשה תקיעו ואחרי כן עשה איזשהו תקיעה לא מוצלחת, והוא רוצה לחזור ולתקן את התקיעה לא מוצלחת, אבל אתה יודע שהפי הלכה הוא כבר נכנס פה משבורים לתרועים, מתרועים לשבורים או משהו כזה, שההלכה אומרת שהוא צריך להתחיל עוד פעם את התקיעה הראשונה, ויכול כיועצו בזה מהדינים שמוברים בעריכות בסימן שעוסק בכל מיני שגיאות, ואז אתה למדת את הלכות ואתה נאלץ לפתוח את הפה ולהגיד, היי, תתחיל מההתחלה, תעשה עוד פעם תקיעה. הוא יווה, אתה מדבר עכשיו באמצע, חרוזים באמצע תקיעה, שאסור לדבר. התשובה היא כן, אבל כתוב באותו שולחן אור שאסור לדבר, כתוב שבענייני התקיעות מותר. אחרי שנגמרו, כבר שמענו מעניין התקיעות, הם מה שמחויב מן הדין, אלה שהפי הקבלה, שאחרי 18 לא תוקעים בחינם, בלשון אדמו"ר הזקן, שהתקיעה אסורה ביום תמידי וסופרים, ולא יתירו, אלא לצורך כל הסתוך, לנשים שדיברנו מקודם וכו'. ולשון אדמו"ר הזקן, מצווה לאכול ולשתות ולשמוע בראש השונה, איכלו משמענו ושתו ממתקים, אבל יש איזה המשך בשולחן ערוך שפחות מפורסם. אמנם לא יאכלו כל סובעם, למען לא יקילו ראש שתהיה יראת השם על פניהם. לאכול משמני וממתק עם אבן, להכנית אונס, לא להתמלא, זה יונטף, נכון? זה יונטף, משמני, ממתקים, אבל בסגנון שמתאים ליום כזה שצריכת יראת השם על פניהם. עכשיו, שאלה שרבים שואלים, אנחנו יוצאים למבצועים, צריכים לתקוע, אנחנו צריכים לתקוע לכמה וכמה ולהספיק כמה שיותר. אז אם מדובר שיש מקום אחד מסוים ששם יש יהודים צריך לתקוע להם, אז תתקע להם את כל התקיעות כדת ותקדין, את התקיעות דמיוש ותלם את קוילס, כן? תשרת, 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 תרת, 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 אבל כשצריך לתקוע ולהמשיך למצוא עם אחד לשני ולהספיק עד להשקיע כמה שיותר יהודים לזכות, או שצריך בבית רפואה ולצאת מחדר לחדר, מחדר לחדר וכמה שיותר אנשים, אנחנו מחפשים את הדרך איך אנחנו יכולים לעשות את זה באופן שיהיה גם על פי ההלכה שהאדם יכול לברך על זה ויצא ידי חובה, ומצד שני להספיק כמה שפחות. אז בואו נדבר על יסודות התקיעה שאנחנו יוצאים למבצעים. רצית כל מה שדיברנו כבר, התוקע צריך לכוון להוציא ידי חובה את השומעים, הוא צריך להכריז לשומעים, אני עומד לתקוע עבורכם בשופר, תכוונו לקיים את צפת תקיעת שופר בשמיעתכם. ואחרי רגע, וגם כן, קיצוי ידי חובה את הברכות, אחד מכם יברך, השאר שומעים. אז אם יש מישהו מהציבור שומעים שיודע לברך, אמרנו, קודם צריך שהוא יברך ולא התוקע עצמו, כמו שאדמו"ר הזקן אומר בסימן ח', זה הסימן הראשון בשולחן ערוך שמדובר להוציא ידי אחרים ידי חובה בהלכות ציצית. אומר אדמו"ר הזקן ככה, אם כמה אנשים מתעטפים כל אחד בתליתו בבת אחת, אם רצו, האחד מברך והאחרים שומעים ועונים אמן ויוצאים בזה ושומע כמדבר. אבל אדם אחר שאינו מתעטף עכשיו בציצית אינו יכול לברך כדי לפתור את המתעטף, כפי שהוא עצמו אינו צריך עכשיו את הברכה. אז לכן אתה עכשיו לא צריך את הברכה של שופר, נכון? כי אתה כבר או ששמעת או שאתה עתיד לשמוע, אתה לא יודע באיזה שלב במבצועים אתה עושה, אז אתה להוציא את אחרים ידי חובה? לא. אז שמישהו אחר מהיוצאים ידי חובה שהוא יברך. אבל אם בכל הציבור שיוצאים ידי חובה אין מי שיכול לברך, אז כן אפשר, כפי שאדמו"ר הזקן אומר שם בהמשך הסעיף, אם המתעטף הוא בו שאינו יודע לברך, יכול לברך לו אחר, אף הפי שאינו צריך עכשיו לברכה. מדוע? ממה נפשך? רגע, אני שייך לברכה הזאת או לא שייך? אם אני לא שייך לברכה, איך אני יכול לברך? ואם אני שייך לברכה, למה מקודם אמרת שאני לא יכול כי אני לא יוצא עכשיו ידי חובה? אומר דודה כיסוד מאוד נכבד ומעניין, ברגע שאף אחד מהם לא יודע לברך, אז כל ישראל הערבים זה בזה, אז חל עליך חובה לברך בשבילהם, אז נהיה מחויב. אתה הופך להיות למחויב בברכה, לא בגלל שאתה מתעטר בציצין, נהיית מחויב בברכה בגלל שאין מי שיודע לברך. אומר ככה, אף על פי שאין אך שצריך עכשיו לברכה, כיוון שכל ישראל הערבים זה בזה, יקן גם הוא צריך לברכה הזה עכשיו. וכן עדים בכל ברכת המצוות, שכאשר אתה רוצה להוציא אחרים ידי חובה במצווה, אז אם הוא יודע לברך שהוא יברך ואתה תעשה איתו את המצווה, במידה והוא לא יודע לברך, ברגע שהוא לא יודע לברך, אז חל עליך חובת ברכה. איך? בצד הערבות שכן ישראל הערבים זה בזה. אז כמובן שחכם אליו בראשו, אתה יוצא למבצועי, תכין לך, אם יש לך דף מודפס בוודאי טוב, אם לא תכין לך איזה חתיכת נייר או קרטון ותכתוב עליו ברוך אתה השם עם הנקודות, עם הכל, איך שעוברים את כל הברכות, ותגיש אותם שם לאחד מאלה שעומדים שם בקרן הרחוב, תגיד תברך בכל וכולם תשמעו, רבותיי תצאו ידי חובה את הברכות, אחר תצאו ידי חובה ממני את התקיעות ולעבודה. עכשיו מה מספר התקיעות ההכרחי במבצועים? אז הערכנו בזה בשיעור מיוחד בהקדמות עם דברי השכונה חדמור הזקן, וכיוון פה אנחנו נקצר ונתכנס רק לסעיף מסוים שהוא היסוד למה שאנחנו אומרים. האלתר רבי בשולחן ערוך שלו, שוב על יסוד כל הפוסקים שקדמו לו, בסימן טוב קופצה לקסיף י"ב, הוא כותב ככה: אף הפי שלכתחילה אסור להשיח, אסור לדבר מתקיעת תקיעות מיושב וצוף תקיעות מיושב, מכל מקום אם עבר התוקע וסך, אפילו הפסיק כמה שעות בשיחה, נכנס לשיחה ארוכה, הוא צריך עכשיו לסדר את לעשות סדום בפטרבורג, זה לא הולך פשוט. אפילו בין תקיעה לתרועה, בין תרועה לתקיעה, לא רק שהוא דיבר בין סדר אחד לסדר השני, הוא עשה תקיעה ונעמד לדבר, אחר כך עשה את התרועה ושהוא נעמד לדבר, שוב תקיעה. אפילו בין תקיעה לתרועה, בין תרועה לתקיעה, ומבבה לבבה, בין סדר לסדר, אין צריך לחזור ולתקוע. הוא עבר, זה לא בסדר. ואפילו פה הם מגיעים לפואנטה שלנו, אפילו הפסיק בין הקולות שבבבה אחת לקולות, בקולות אחרים, כגון שלאחר שתקע או לאחר שהריע, נתעסק בתקיעות או בתרועות אחרות, והפסיק בין התרועה של אותה בבבה לתקיעה שלפניה או של אחריה. צריך תקיעה, תרועה, תקיעה, כן? תקיעה, שוורידרטיה. אז בין התקיעה לתרועה, או תקיעה בין השברים לתרועה, הוא באמצע עשה כל מיני תקיעות, התחיל פתאום לחצרץ, כמו בחצרצה, ואחר כך הוא ממשיך הלאה בתקיעות. זה לא עושה שום דבר, זה לא מה קרה, אבל עשיתי כל מיני קולות אחרים בשופר, אמרתי, דיברתי, אבל אני עושה קולות עם השופר. לפי שלא הקפידה התורה אלה שלא יפסיק ביניהם בכל שופר, שאינו פשוט שנתכוון בתוקע לשם מצווה, ואז אם אתה מתכוון בתקיעות בטוטולוטו הזה לשם מצווה, אתה חושב שזה התקיעה הנדרשת כאן, פה יש בעיה. הדרישה היא צריך להיות כל דבר תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה, ובאמצע צריך להיות השברים, התרועה, השברים, תרועה. אם בין התקיעה לשברים עשית הפסק, כן? אתה כל שופר שלא כדת, בוא נגיד בין התקיעה לשברים, בטעות עשית איזשהו תרועה. אז עכשיו, בין התקיעה לשברים, יש הפסק, באמצע נתקע משהו, איזשהו תרועה. כלומר, אם אתה עושה בין התקיעה לתרועה, או בין התרועה לתקיעה שאחריה, או בין התקיעה לשברים ושביל התקיעה שאחריה, איזשהו תקיעה לשם מצווה, רק זה לא יצא לך טוב, יצא לך משהו אחר, זה מעקר, אתה צריך להתחיל עוד פעם את התקיעה. אבל אם זה סתם, כמו שאמרנו, המחצרץ הזה, כן? אלא ש... לפי שלא הקפיד התורה ושלא יפסיק ביניהם בכל שפה שנה פשוט שנתכוון בתוקע לשם מצווה, ואז אין כאן פשוטה לפניה או לאחריה, אלא כל שופר שלא פשוט. אבל אם לא נתכוון בתוקע לשם מצווה, אין כאן כל שופר שלא פשוט, לפי שאין קולו נחשב לכלום ודומה לכל בהמה וחיה, כפי שלא נתכוון בה לשם מצווה. זה לא נחשב, זה כאילו לא היה פה, כאילו זה בהמה סתם מו באמצע, לא קשור לעניין. עכשיו הוא ממשיך אחר בסעיף י"ג: וכן השומע, אם שמעת תקיעות בסירוגין, פה תקיעה, אחרי כן הפסיק באמצע, יצא, עשה כל מיני דברים, יצא לשירותים, חזר, ואחרי כן שומע את השברים, יצא, והוא שבאמצע הבבה לא שמע כל שופר שאינו ראוי באותו מקום, דיין שבין התרועה של הבבה. אם הוא שמע, אם לא שמע כל שופר שאינו פשוט לשם מצווה, לשם מצווה, כדרך שנתברר בתוקע, עכשיו, על פי זה, במפצועים, שאנחנו רוצים לזכות הרבה יהודים בתקיעות, אם אין אפשרות לתקוע להם את כל הלם, את קוילס, הכי טוב שנעשה להם רק שלוש פעמים את השרת, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, ולהקפיד לעשות נשימה בין השברים לתרועה, כן? ולעשות תנאי לפניכם, שכל הקולות של התרועה והשברים המיותרים, זה יהיה כמחצרץ בעם, כמתעסק בעם, ולא לצאת לרחובה תקיעות. ממעידה, כיוון שהוא עושה הפסק נשימה בין השברים לתרועה, ומתנה שכל מה שלא נדרש על פי דין יהיה סתם כמשורר ומתעסק בעלמא, יצא לי מכל ספק. בוא נגיד, למה אנחנו עושים תשרת השעת הרע? כי אנחנו לא יודעים מה זה השברים הנכון. אז ממה נפשר? אם הנכון זה רק השברים, אז עשינו תקיעה, שברים, זה החיצרוצים באלמה, עשינו נפסק נשימה, זה כבר כאילו, וזה אנחנו התכוונו, הרי שכל מה שלא קשור לתקיעות זה סתם כי מסעסק ומשורר באלמה, אז זה לא מעכב, ואחרי כן עושים תקיעה. עשינו תקיעה, שברים תקיעה. מה זאת אומרת? היה תרועה באמצע, לא? לא, זה היה סתם חיצוץ. אם התרועה העיקר, אז עשינו תקיעה, עשית גם כשברים, זה היה סתם חיצוץ, ככל בהמה וחיה. ואחרי כן עשינו תרועה ותקיעה. אלא מה, הפסקנו באמצע, אז למדנו שגם אם מפסיקים שעות ומדברים, אז זה לא מעכב, זה לא סדר של הכתחילה. ולכן אנחנו עושים תשרת השעת הרב בבית הכנסת כרגיל, כן? זה לא עושה לשלק התחילה. אבל אנחנו פה רוצים לצאת שאנשים יציאו את החובה, אנחנו רוצים, כן? ואם השבורם תרוע עיקר, אז בוודאי טוב. עשינו תקיר, שבורם תרוע תקיר. אז עם הפטנט הזה שאנחנו עבדנו על זה קשה מאוד, דיברתי על זה נבדל לחיים. מגאון רמות חליהו, ישבנו כשהיה חנוכה סבאי של מרינאות שבמוסקבה לפני שנים, אז היינו כל שנינו בדל החיים מוזמנים וישבתי איתו ליד שולחן אחד, ואז העליתי בפעם, כי אז דיברתי גם עם חיים שלום דייץ' הזה והגענו לו למסקנות הללו, ותיאצי תאמר דעתו, ואפילו הראה לי איזשהו טויסס, הוא כל הזמן היה הולך עם איזשהו גמרה קטנה ביד, אז הוא ישב שם על השולחן ככה שכולם יש עושים על השולחנות העגולים ולמד, אז הוא ראה לי איזשהו טויסס מהסרט הראשון ששם יש איזשהו משמעות בעניין הזה, אני כבר לא זוכר מה. אבל כמובן, כפי שאמרנו, כשלא מדובר בשעת הדחק לזיקוי הרבים, אם אפשר לעשות את כל הלמד קוילס, אז כל הדברים האלה זה לא סדר של ההפסקות, זה בדיעבד. אבל יש כלל שאנחנו דיברנו עליו המון פעמים פה בשיעורים, שכל שעת הדחק כדיעבד דמי, נכון? זה כלל ברזל שמופיע בהלכה ובכלל האדמו"ר הזקן, שכאשר מדובר בשעת הדחק, מצב הבדיעבד הופך להיות לכתחילה. אז נכון שזה בדיעבד לעשות את כל ההפסקות והחיצוצים והקולות של הבמה וחיה כל זה, זה לא סדר בין התקיעות, אבל כשאנחנו נמצאים בשעת הדחק, כשרוצים להספיק לזכות כמה שאתם יודעים, זאת הדרך שהשם יחזור שם נתקשה בדבר הלכה. אז כפי שאמרנו, בעזרת השם, השיעור הבא יעסוק בלכות יום הכיפורים, אחרי כן סוכה ולולב, בעזרת השם, ומשיח יבוא עוד לפניכם, ובסמיד השלישי, הכל יהיה מסודר.